שלום שלום לכל הנוכחים. אני מכבד ברשות ראש הישיבה, ברשות רבני הישיבה, תלמידי הישיבה, מנהלי הישיבה, לפתוח את יום העיון הזה, ערב העיון הזה, בנושא שהוא משמעותי לכולנו. יום העיון הזה הוא חלק מ... הוא חלק מערבי הלימוד או ימי העיון שישיבת שלווים מקיימת מדי פעם לתלמידיה, בוגריה ואנשים אחרים שמתעניינים, וברוך השם רבים הם, בנושאים התורניים השונים עומדים על הפרק. והפעם זה יצטרף עם אירוע מאוד מאוד מיוחד, שזה הופעת הגיליון המאתיים של כתב עת המעיין. כמו שבוודאי הציבור כאן יודע, כתב העת הזה הוא באמת מוסד עתיק יומין. הוא נוסד בשנת תשי"ג, לפני כמעט 60 שנה, על ידי, בתחילת ימי מדינתנו, על ידי פרופסור ברויר, זיכרונו לברכה, בימים שתנועת פאי הייתה, היה לה מקום מאוד מאוד חשוב בהקמת החלק התורני של מדינת ישראל. והמוסד יצחק ברויר, שהקים אותו וייסד אותו פרופסור ברויר זכר אביו, שהיה מנהיג חשוב מאוד 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 של אגודת ישראל, ואחר כך של פועלי אגודת ישראל, ממתווה הדרך בעצם של חיים תורניים, לאומיים, עצמאיים בארץ ישראל, את המוסד הזה, המוסד החינוכי, ספרותי, תורני הזה, הקים פרופסור ברויר בזמנו, והוציא בו גם כמה ספרים אחרים. אבל גולת הכותרת שלו הייתה מעיין, שבשנים הראשונות, על פי קשיי המקום והזמן, ההופעה שלו קצת גמגמה. אבל אחרי כמה שנים, בשנת תשכ"ד, לפני כמעט 50 שנה, הגיע פרופסור ברויר אל רבי יונה עמנואל, זכרונו לברכה, שכמו שחלק מהציבור עוד זכו להכיר אותו, עסק לפרנסתו כאופטיקאי בירושלים, אבל היה איש של תורה במלוא מובן המילה, שרוב שיגו ושיחו, מחשבותיו ומעשיו היו לענייני תורה, ללמוד מעמיק בהלכה. זה פשוט מדהים, כל פעם שנתקלתי בדל החיים טובים ברבי יונה עמנואל, ובשנים שאחר כך שהייתי קרוב אליו בעריכת המעיין, איך אדם שלא זכה מעולם ללמוד בישיבה, מעולם ללמוד בישיבה, אף פעם הוא לא ישב על ספסלי ישיבה כל ימי חייו, צריך להגיע לרמה תורנית איכותית כזאת, למדנית עמוקה, בעלת היקף ועומק וידע והתנהגות תורנית של קרבה לתלמידי חכמים ושימת חיים התורניים כמרכז החיים ממש שלו, של ביתו, של מקורביו. ואחר כך גם הוא לקח על עצמו את עריכת המעיין, ומאז בצורה יקית מסודרת כל שלושה חודשים יצא כתב עת, יצא עותק אחד, גיליון אחד של המעיין, ארבע פעמים בשנה בצורה קבועה, לקראת ראש השנה, חנוכה, פסח וחודש תמוז. ככה זה היה, וברוך השם, אחרי שבמחלתו התחלתי לעבוד יחד איתו, ואחר כך אחרי שנפטר לפני 10 שנים מילאתי את מקומו, אז שרידי היקיות שיש בי הסייעו לי להמשיך להוציא את הכתב עת הזה עדיין באיתו ובזמנו. אני מקווה שככה ימשיך עוד הרבה שנים טובות. לא אאריך כאן בדברים, אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם לנקודה מסוימת שיש בגיליונות המעיין שהצלחנו לשמור עליה גם בשנים האחרונות, שזה הגיוון עם הגבולות. יש עניין של גיוון בתוך עולם התורה, בתוך דברי תורה, בתוך הגיונות התורה, בתוך פסקי הלכה, בהתייחסות לתלמידי חכמים ולדעות שונות בתוך עולם התורה הרחב מאוד מאוד שלנו. אבל גיוון בלי גבולות הוא בעייתי. ואכן מערכת המעיין, וזה דומה קצת במידה לא מעטה למערכת צורת החינוך של ישיבת שלווים, יש את הכיוון, יש את הגיוון, אבל יש גם את הגבולות. והשילוב הזה הוא בעצם הנושא שאנחנו נעמוד עליו הערב, על ידי ראש הישיבה, על ידי הרב בנימין, ראש הכולל, ועל ידי המרצים האחרים שבוע אחר כך. השילוב הזה של גיוון, של קבלת דברים שהם לא מתוך מרכז דרך התורה, ולא מרכז עשייה שלנו בתורה, אבל הם חלק מתוך החיים התורניים שלנו, עם הצבת גבולות. כי אחד זה בלי זה, זה בוודאי דבר שלא עומד. עוד משפט אחד לפני שתיתן רשות הדיבור לראש הישיבה שליטה. יש עניין שקשור לתאריך שבו אנו מתחילים את הכנס הזה. התכנון היה נע כמה ימים לכאן ולכאן, עד שנקבע התאריך הזה של אור לחט בטבת תשע"ב, והנה התברר שהתאריך הזה הוא לא יכול להיות תאריך יותר מתאים לנושא שאנחנו עוסקים בו. אומר הטור בסימן תקפ"א, כתב בהג, אלו הימים שמתענים בהם מן התורה, באחד מניסן מתו בני אהרון, בעשרה בו מתה מרים לסלק הבאר, רשימה שלמה של תאריכים. זה מאוד מעניין שהבהג קורא לזה מן התורה, למרות שבוודאי שמדובר על תניות מדרבנן, ודנים בזה ראשונים ואחרונים. בכ"ח באייר בית שמואל הנביא, וסדו כל ישראל, אני מדלג, בשבע עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד ובקעי ושרף ובסטומס התורה והעמיד פסל בהיכל. בשמונה בטבת היה מעשה דתלמי המלך. ומסבירים המפרשים, ומביא את השולחן ערוך בעצמו בלשונו, בסימן תקפ"א, נכתבה התורה היוונית, והיה חושך בעולם שלושה ימים. זה בחט בטבת. ואחרי זה בטבו לא כתבו רבותינו על מה הוא, זה גם סיפור שלם בפני עצמו. מה זה התאריך הזה שצמים עליו ולא ידעו בכלל מה הוא? אז אולי זה, אז מצד אחד זה קשור לפטירתו של עזרא הסופר, מצד שני דורשי רשומות אומרים שזה קשור לדתו של אותו האיש, לא נכנס לנושא הזה בכלל. ובכל אופן זה מה שמופיע כאן בטור, בלי מחלוקת, ובא בית יוסף ואומר, לא ראיתי מעולם ולא שמעתי מי שנהג להתענות בהם. מצד אחד זה רשימה של תעניות, כולל התעניות של מדרבנן שכולנו מכירים, מצד שני כל מיני תאריכים, שהטור מביא את זה בסתמה, והבית יוסף אומר, מעולם לא שמעתי מישהו שמתענה בימים האלה. ואז בא הבח, ושוב אני מקצר מאוד, כי יש שם דיון מאוד מאוד מעניין בבית יוסף והבח, אני מפנה את הסיבור אליי, אין שם דברים מאוד מאוד מעניינים. הבח בקיצור אומר, שהתאריכים האלה זה לא סתם תאריכים. הבח סובר שמה שהבאג אומר שזה מדאורייתא, הוא מתכוון לומר שהדין הזה של וכי תבואו מלחמה על ארצכם, על הצר הצורר אתכם ואתם בחצוצרות, שמזה לומדים מדיני תעניות ציבור, הוא לא הולך רק לקראת העתיד, אלא גם על העבר. יום שבעבר קרה בו איזה אירוע נורא והיום, זה יום שהדין הזה של להתענות ולהריע בחצוצרות ובתפילה ובתשובה וכו', הוא קיים לדורות, לא רק בתאריכים המפורסמים שאנחנו מכירים, אלא גם ברשימה שלמה של התאריכים האלה, כולל היום הזה שלא בדיוק ברור מה קרה בו, יש בו כמה הסברים, אבל בו היה מעשד לתלמי המלך, איזשהו שילוב לא טוב, לא תקין, לא ראוי, בין תורת ישראל לבין להבדיל חוכמת יוון, שילוב רע שעליו היה חושך בעולם שלושה ימים, כמו שאומרים חז"ל במדרשים, שעליו היתנו לפי דעת הבהג מדאורייתא חייבים להתענות לדורות. זה מצד אחד. מצד שני כולם מכירים את יפיפותו של יפת, שזה בוודאי חלק חיובי מתוך העולם התורני שלנו, וזה בעצם הנושא שאנחנו נדון בו עכשיו. ואני מזמין את ראש הישיבה שליטה הרב יחזקאל יעקובזון להתחיל לפתוח את דבריו בערב עיון זה, ובעזרת השם יכולנו לתועלת.
ברשות הרבנים, ברשות חברי ההנהלה, יושב ראש ההנהלה, תלמידים יקרים, אני רוצה לפתוח ראשית בברכות ותודה אישית לידיד הרב יואל קטן שליטה, שהיום זה בחינת איזשהו יום חג, גם ההוצאה של הגיליון ה-200 של המעיין משתלב עם עבודתו כאן במכון שלמה אומן, עבודה גדולה וכבירה, בעצם אפשר להגיד ישנים חדשים גם ישנים, דודי צפנתי, עבודה על כתבי יד ישנים והדברים המתחדשים, וכל זה נמצא תחת המסגרת הגדולה של ישיבת שעלבים. העניין של המעיין זה בשנים האחרונות, הרצון והצורך של להפיץ תורה, ללמוד וללמד, להדריך אנשים להתרגל בכתיבה תורנית, רב גוונית שנותנת ומשפיעה. אז יישר כוח וברכות. הערב אמור להיות על תורה ומדע, על תורה ודרך ארץ, חינוך לתורה, חינוך למדע, חינוך לדרך ארץ. אנחנו לא אוהבים לדבר על סתירות, ואנחנו אוהבים יותר לדבר על אתגרים. אתגרים שמציבים בפנינו. שומר תורה בעולם של דרך ארץ, בעולם של מדע. אני אבל רוצה לנצל את הדקות האלה לדבר על אתגר אחר שאני חושב שהוא עומד לפתחנו בדור הזה, שהוא אתגר גדול ומשמעותי, לפי דעתי, הרבה יותר ממה שעמד לפני דורות אחרים בשאלה של תורה ומדע, תורה ודרך ארץ. ואני מדבר על תורה מול עולם התקשוב, עולם התקשורת, עולם האינטרנט. ואני לא מדבר כרגע על השאלות, הבעיות ההלכתיות, על האתרים הפרוצים, על היצר הרע שנמצא ויצרא דעריות, שזה נושא בפני עצמו, שאין ספק שגם על זה צריך לתת את הדעת. אני מדבר על איזושהי סתירה מהותית, או יותר נכון, כמו שרציתי לקרוא לזה, אתגר גדול. עומדים לפנינו שני עולמות, עולם של תורה ועולם של מערכת תקשורת. ואני לא כרגע מדבר על הפוליטיקה שבתקשורת, על הטלוויזיה והרדיו, אני מדבר על האינטרנט, על האייפון, על האייפוד, על הפלאפונים. ולמה אני רואה פה עניין מהותי? כי כשאתה מסתכל על העולם הזה, עולם התקשורת, אתה שומע מילים ומושגים כמו אינטרנט מהיר. ככל שהאינטרנט מהיר יותר, ככה הוא טוב יותר, צריכים לשדרג. הכל צריך להיות מהיר, הכל צריך להיות בריל טיים, אונליין, עכשיו צריך לדעת. הכל צריך להיות עכשווי, נגיש, כל אלה מילים, מיידי, קל, ידידותי, אלה מילים מהעולם הזה. הכל צריך להיות מהר, קל, ידידותי, עכשיו. נתקלת במשהו, ישר גזור והדבק. אם יש דבר שלוקח זמן, זאת בעיה. אפילו אם השעון החול הזה מנצנץ מול עיניך, יש פה בעיה, צריכים להחליף כבר את המערכת. זה עולם שמרגיל אותך שקושי או התמודדות זאת בעיה שצריכים לסלק אותה. ואנחנו בתורה רגילים לדבר על קושי, על יגיעה, על השקעה לטווח ארוך, על סבלנות. איך מחברים שני עולמות? בחור שכל המערכת סביבו חיה, והמכשירים שלו מתעדכנים מדי יום ליומו באופן שהכל צריך להיות מיד מהיר תוך רגע. לחינוך בעולם שבו כשאתה יושב ליד הגמרא אתה לא תוך רגע נהיה תלמיד חכם. ואם הבנת את הגמרא יש עוד מה להעמיק פה ברש"י ובתוספות. ויגיעה זאת לא בעיה, יגיעה זה איזשהו אתגר שאתה צריך לשמוח אליו. אנחנו חיים בעולם שמחפשים בו פתרונות מיידיים ומנסים לחנך בתורה שבו אתה צריך לטפס צעד אחרי צעד. אני רואה את זה בשני תחומים. קודם כל, אנשים בתחום שדיברנו על זה, המהירות והידידותיות והמיידיות מול עולם ארוך טווח, ונקודה שנייה שגם היא חלק מהעולם הזה, התוצאה מריבוי המידע מביא את האנשים לכך שעומד בפניהם כמות עצומה של מידע והם צריכים מהר מאוד לגעת בכל דבר. אז יש כמות גדולה אבל אין העמקה, הדבר, השיח נהפך לשטחי, לרדוד. שני עולמות כשהתלמידים שלנו חיים בעולם אחד ונכנסים לבית מדרש, ואנחנו צריכים להרגיל אותם לעולם אחר. אני מרגיש שהבעיה הזאת מחלחלת גם לתחומים אחרים. אנשים מחפשים פתרונות קסם גם בעניינים אחרים, ולפי דעתי זו תוצאה צמיחה של תרבות הבאבות והסגולות למיניהם. וזה, אתה קורא שאלה שאישה שולחת לרב, אני יש לי בעיות במציאת בן זוג, האם זה קשור לזה שקוראים לי רחל בצרה והשם הזה הוא לא טוב? יש לה בעיה בתקשורת, אז איפה הבעיה? בשם. הרבה יותר קל למצוא את ה... ועונים לה ברצינות, קודם לבוא ולהגיד, רגע, ליצור תקשורת בין אנשים, צריך עבודה, צריך עבודה עצמית, עבודת המידות. אנחנו לא יכולים למצוא פתרונות קסם בעולם של תורה, ואני חושב שזאת נקודת החינוך. אני לא אעריך בזה, אני רק אביא גמרא במגילה בדף וב. הגמרא אומרת, אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. הנמילה בדברי תורה, מסע ומתן סייעתא דשמיא. במסע ומתן בענייני העולם אדם יכול לא להיגע, לא להשקיע ולהגיע לתוצאות, אבל בדברי תורה, דברי תורה חייבים לבוא ביגיעה. המהר"ל בתפארת ישראל בנתיבות, בנתיב התורה, אומר, מפני כי התורה הוא השכל העליון וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון, לכן צריך שיהיה על האדם ההכנה לקבל התורה, ואם לא כן לא יקבל אותה. וההכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד עד שהוא ראוי אל התורה, כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלוקי, לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים, וצריך להידבק במידה שהיא שכלית. אני מרגיש שדברים האלה שהיו פשוטים בכל הדורות, אנחנו צריכים לחנך ולהחדים. כשאתה לומד תורה ומתקשה ומתייגע, אתה לא נמצא בבעיה, אתה נמצא במסלול. כמו שלהיות חייל בצהל, כל אחד יכול ללבוש מדים. לסיירת מטכ"ל צריך השקעה כדי להגיע לשיאים. למשל, אתה להתקרב לריבונו של עולם, הדברים לא יכולים להיות קלים, ידידותיים, מהירים, עכשוויים. צריכה עבודה והשקעה גדולה. לפי הרגשתי זו אתגר גדול שעומד בפני המחנכים בדור שלנו, וזה אתגר. אמרו לי שיש מחקרים שנעשו בארצות הברית שמגלים היום שאנשים שמשתמשים בכמות זמן גדולה באינטרנט ובמידע הזה, מערכות שונות במוח משתנות. זאת אומרת, מרכזים אחרים במוח, יש מרכזים שמדוכאים ומרכזים אחרים מפותחים. תורה מחייבת יגיעה, והוא הדין גם עבודת המידות. אל תחשוב ואל תחפש לפתרונות קסם ומיידיים. עבודת המידות היא נדרשת, צריך עבודה עצמית, בניין ארוך טווח, כי גם זה חלק מעבודת השם. אני אסיים במקרה משעשע. איך אומרים? לא המדרש עיקר אלא המעשה. אנשים לא אוהבים לשמוע דרשות הרבה, אבל מעשים אוהבים לשמוע. אז מעשה שהיה בדידי, אני פעם נצרכתי לאיזושהי עבודה של בעל מקצוע מבחוץ שיבוא ויתקן לי. הייתה צריכה להיות עבודה גדולה שם של כמה שעות, ואני הייתי צריך לשבת עליו, והתקשרנו. היה יהודי פשוט מאוד, והוא רואה אותי עם רב, אומר, אני רואה שאתה רב, רב גדול, כנראה כבר הזקן היה מספיק לבן כדי שאני אהיה גם רב גדול. הוא אומר, יש לי בשבילך שאלה. אמרתי לו, לא תשאל. הוא אומר לי, איפה הקבר של רבי טרפון? תגיד לי, איפה הקבר של רבי טרפון? אמרתי לו, אני לא יודע, אני חושב זה משהו בצפון, אבל מה אתה צריך את הקבר של רבי טרפון? אז הוא אמר לי, אני כבר כמה פעמים חולם שאני צריך ללכת לקבר של רבי טרפון ולהתפלל שם. אמרתי לו, טוב, אני אחפש את זה, אבל אני לא יודע איך פתאום בא לי איזושהי הברקה. אמרתי לו, תגיד, רבי טרפון קשור לכיבוד אב האם, כיבוד אם בעיקר. רבי טרפון יש את הסיפורים, איך הוא תראה. אולי יש לך איזה עניין או בעיה בכיבוד אם? אז הוא מלבין כולו, נהיה חיוור, ואומר לי, 15 שנה אני לא מדבר עם אמא שלי. אמרתי לו, או, פה יש העניין. אולי הם אומרים לך, אתה צריך לחזור לקבל את אמא. למה אתה 15 שנה לא מדבר עם אמא? אז הוא אומר לי, כשישבנו שיבה על אבא שלי, אז אמרתי לאמא שהיא הרגה את אבא, ומאז היא לא רוצה לדבר איתי. אמרתי, איך אומרים דבר כזה בשבעה לאמא? אומר לי, אבל זה נכון, זה כך היה, אתה לא יודע מה שהיא עשתה לה. אמרתי לו, לא נכון, 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 אבל לא משנה, לא אומרים ככה. התחלתי לתת לו דרוש גדול על כיבוד אם, ואמרתי לו שזה החלום על רבי טרפון, ואני נותן לו חצי שעה נאום, והוא יושב ומקשיב. ואני כבר שמח בליבי ובנפשי, הנה עשיתי שלום בין אמא לאביה, בין בן לאם, והנה כבר השקענו שלום, ואחרי שגמרתי כבר הייתי עייף מלדבר, שקט, ואני רואה את הבן אדם הזה חושב דקה, ואחרי זה דקה אומר, תעזוב, תעזוב את האמא, איפה הקבר של רבי טרפון? אני אמרתי, אנשים, זה הדור שלנו, ילך לרבי טרפון ויתפלל שם, אבל ללכת לעשות, להשקיע, באיזה שלום, זה מחייב עבודה. בואו ניקח, ואני לא אומר לא להשתמש, הכלי הזה של הספקת המידע הוא כלי, אנחנו משתמשים מזה, פרויקט השוט, זה כלי נהדר. אבל בואו ניקח ממנו את הדברים הטובים, לא נהיה רדודים, ולא נחשוב שעבודת השם היא קלה, מהירה, ידידותית. היא דורשת השקעה. מי יעלה בהר השם? לעלות בהר השם, להתקרב לשכל האלוקי, דורש מאיתנו עבודה. כמו שהערב הזה מוקדש להבנה ולעשות חיבור, נכון, בין תורה ודרך ארץ, בין תורה ומדע, להתחנך לדבר הזה. בואו נתחנך לחיות בעולם אחד, אבל לא להעביר את המושגים שלו לעולם הרוח.
תודה רבה לראש הישיבה שליטה. אני לפני שנגמר הסיפור וחשבתי שבניגוד לדברי הפתיחה נוסף ראש ישיבה, יש לנו פה גם בבא, אבל בסוף התעזבתי.